טוב, בעזרת השם, אנחנו מתחילים דף היומי בסמך עמוד שני, אנחנו בפרק חדש שנקרא איזה הוא משך. אנחנו מדברים על ריבית. אז מנחם, תדע לך, הריבית זה עסק יקר מאוד מאוד מאוד. והגמרא תגיד...
אבל בשביל... יא חביבי, היום לוקחים...
רגע, רגע, עזוב שהיום, עזוב, מנחם.
יאו.
עזוב שהיום, קודם כל נלמד מה הלכה, אחר כך נראה מה היום. עזוב, קודם כל נלמד מה הלכה.
עכשיו,
ידעת, מנחם,
כן.
שאדם שמלווה בריבית, לא מה, נגיד, מה זה ריבית דה אורייתא?
אמנם הוא ישלם את זה, הוא יקבל מכה משמיים, במוחר ובמוקדם. זה ידוע, ידוע, ידוע.
רגע, מנחם, מנחם, אתה היום אש, אתה היום, אתה היום אש.
לא חד וחלילה, באמת, אני...
אתה היום אש.
בעניין נושא הלימוד, אתה עושה, אני לא מדבר שום דבר.
אז עכשיו, מנחם.
בבקשה.
אדם שעושה ריבית, אז הוא עובר על כל כזה דבר שש לבים. הוא שלושה לבים הלווה, ועוד לב שעושה גם העדים, וגם הערב, וגם החותם השטר, כלומר הסופר, בקיצור, זה עסק יקר מאוד מאוד מאוד. עכשיו אני אתן הקדמה.
נתתי 6,000 ליהודי, זכרונו לברכה, הוא לא בחיים. לא ביקשתי לא שטר, לא ביקשתי עדים. הוא בא לתת לי, אומר לי, אני אתן לך כמה שאמרתי, בן אדם, מנוחתו עדן, אם אתה תעשי, אני אשמע ממך, שם ריבית, אפילו שלום, אני לא אומר לך ברחוב.
כל הכבוד לך, אתה...
ביקר לי במילים האלה, דמי.
יפה. אז עכשיו ככה, בואי ניתן הקדמה.
בבקשה,
קודם כל, מהתורה, זה נקרא, איך נקרא ריבית? נשך ותרבית. למה זה נקרא נשך ותרבית?
אתה נושך את הבן אדם, זה כמו נשיכה, כמו נחש, נשיכה נחש.
בואי, אתה תמיד חכם, אתה תמיד חכם.
אני לא תמיד חכם, חבוד, חבוד.
חבל הזמן.
אז
הנה. אז זה נשך, זאת אומרת, בצד אחד אתה נושך את הבן אדם, את הלווה, בצד שני אתה מרבה את הכסף למישהו אחר, למלווה, אז זה נקרא נשך ותרבית. עכשיו, קודם כל, מהתורה, שני דברים שצריך לדעת. מהתורה, איסור ריבית זה רק בהלוואה, רק בהלוואה. אם זה מקח או ממכר, אין כאן שום בעיה. אתה שומע מנחם?
כן.
אני מוכר לך פריג'ידר.
טוב.
אני בעצם אני מחזיר ממך כסף ואני מרוויח. למה? כי אני קניתי את הפריג'ידר ב-1,000 שקל, מוכר לך ב-1,200 שקל.
אבל זה פרנסה שלך, דוד.
זהו, אז לכן התורה לא אסרה מקח וממכר. מקח וממכר לא אסרה.
כן.
כמובן בגבולות של ההונאה וכו'.
טוב.
אבל בהלוואה היא אסרה. אבל מה היא אסרה? קודם כל בהלוואה, ודבר שני שזה ריבית קצוצה. מה זה ריבית קצוצה? זאת אומרת שבשעה שאני נותן לך את 1,000 שקל...
זה נקרא היתר עסקה.
נכון.
דוד, ברגע, נכון.
ברגע שאני נותן לך את 1,000 שקל, אני אומר לך, אתה יודע, קח 1,000 שקל, ותחזיר לי הוצאה בעוד שנה ב-1,200 שקל.
הבנתי.
זה נקרא ריבית קצוצה.
הבנתי.
רק מזה התורה.
טוב.
עכשיו, רבנן, באו, ואנחנו נראה, יש הרבה הרבה מאוד כללים שהם החמירו כל כך מאוד בריבית, שמה? שגם לפעמים גם במקח, אפילו במקח, זה נקרא כמו הרמת ריבית, או בעצם מה שנקרא, גם מרות באיזה, במקח הממקח וגם בהרבה מאוד אפשרויות, גם כן באו ואסרו. לקבל או הרמת ריבית, זה נקרא מהריבית רבנן, זה נקרא או אבק ריבית, ויש מי שקורא לזה הרמת ריבית. אז זה נקרא מזה רבנן, ואחר כך נראה מה ברבנן גזרו ומה לא גזרו. אבל מהתורה זה רק, כמו שאמרתי, בהלוואה ורק בריבית קצוצה. נכון, הרצל?
נכון.
ואמרנו שזה עסק יקר מאוד. כל הלוואה כזאת, המלווה עובר בשש לבים, והלווה עובר שלושה לבים, וגם העדים, וגם הערב, וגם אפילו הסופר, יש כאלה שאומרים אפילו הסופר שכותב את הדבר, זה גם כן עובר בלב.
אפילו לפי הלכה זה אסור להלוות, לפי מה אתה אומר.
חלום, מותר לך להלוות, אבל בלי כסף, בלי ריבית, למה לא? אני אוהב אותך מנחם, נותן לך 1,000 שקל, תחזיר לי 1,000 שקל בעוד חצי שנה.
אבל לא כולם נותנים
כאלה. בסדר, אבל אפשר.
אומר, יש בנק, תלך לבנק.
טוב, עזוב, עזוב עכשיו בנק.
לא, לא בלי צחוק, דוד.
מנחם, מנחם, מנחם.
קרה לי דברים כאלה. אני לא אשקר עליך.
בסדר,
לא,
בסדר.
עוד
מעט ניכנס לנושא של הבנק, זו שרה צרורה ביותר. מה קורה? מותר לך, אסור לך, אוברדרפט, אסור אוברדרפט. כל מיני עסקאות, עזוב, זה נעזוב, זה כרגע, זה מאוד מאוד מורכב, מאוד מסובך.
יאללה, חבוד, תהיה בריא.
אז המשנה אומרת, איזה הוא נשך ואיזה הוא תרבית. הגמרא כאילו מבינה, כי המשנה אומרת, איזה הוא נשך וזה תרבית. כלומר, שתרבית זה מדרבנן, ונשך זה כאילו מדאורייתא. אחר כך הגמרא תחזור בה, אוקיי, כרגע אומרת, איזה הוא נשך וזה תרבית. עכשיו, המשנה ממשיכה, איזה הוא נשך? המלווה סלע. מה זה סלע? סלע זה שווה 40 דינרים. סלע זה 40 דינרים, כן?
4?
בחמישה דינרים.
4 דינרים.
סליחה, המטבע שווה 4 דינרים, סליחה. הסלע, כן, המטבע שווה 4 דינרים. סלע זה 4 דינרים.
דינר רגיל.
כן, סלע זה 4 דינרים, בסדר. סלע זה, המרשה שלו זה 4 דינרים.
אז הוא יוצא לו 5.
הוא מוכר את זה, מלווה סלע בחמישה דינרים. אומר לך מנחם, תן לך סלע, אבל אתה מחזיר לי 5 דינרים, לא 4 דינרים, כי הערך שלו זה 4 דינרים, אומר לו 5 דינרים.
או... אז זה ריבית כבר.
כן, נכון.
אדוני.
נכון. אבל נתן דוגמה, או נתן עוד דוגמה.
מה?
סעתיים חיטים ו3 סעים. אני אומר להרצל, אני מלווה לך 2 סעים, נניח חיטה, תחזיר לי 3 סעים של חיטה.
אז זה גם כן נקרא ריבית.
יפה, אז זה נקרא, זה הגמרא משנה, אומרת, זה הדוגמאות. עכשיו, זה אסור מן התורה, כלומר, אם זה הייתה בתור הלוואה, גם מעות כנגד מעות, או חיטים כנגד חיטים, לא משנה כרגע, גם פירות כנגד פירות, אם אתה קוצץ בהתחלה, זה נקרא נשך, וזה אסור מדי אומר התורה, מפני שהוא נושך. ואיזה הוא תרבית? הגמרא רק מבינה שתרבית זה כאילו מדי רבנן, למרות שבפסוק אתה תראה, כתוב, בסוף, בתורה כתוב נשך ותרבית. אז הגמרא תסדר את הדברים האלה, אבל כרגע הגמרא מבינה, המשנה, תרבית זה כאילו מדרבנן. אז אומרת הגמרא, כאילו המרבה שכר לעצמו בפירות. מה זה המרבה שכר לעצמו בפירות? ותהיה דוגמה, המשנה תהיה דוגמה, כיצד. לקח ממנו חיטין בדינר זהב עקור. שומע הרצל? לקח ממנו חיטין, בדינה זה רב קור, כלומר, אני רוצה לקנות קור חיטים זה 30 סעה, בדינר זהב, דינר זהב זה 24
סעים. קור חיטים זה סג יעני, כדי להבין את המשמעות.
הוא אומר לו, דינר זהב שווה 24 סעים, הוא אומר, אני רוצה לקנות חיטים, קור חיטים, כי חיטים זה 30 סעה.
אבל זה מה זה
כל... לא משנה כרגע, אתה רוצה לדעת את ה...
זה סעק,
זה מה זה? זה כמות מסוימת, אני לא יודע כרגע, אני לא אגיד לך בדיוק כרגע כמה זה, כמה קילו, לא משנה, זה בזמנה, כמו שיש לך היום קילו, טונה וזה, שם היה להם בסעים, בלוגים, בכל
דברים כאלה. היום הם מכניסים את זה
לסקיות, והם שוקלים את זה בזנאי. סעים זה היה בתוך איזה, כן, כן, לא משנה.
והיום ככה.
אז הוא לקח ממנו חיטים בדינר זהב וכו'. וכן השאר, וכן היה שאר, באמת זה נכון, כלומר בנקודה הזאת היה 100%. אני באתי להרצל ואמרתי לו, תקנה לי, אני רוצה לקנות 30 סעה בדינר זהב, ובאמת זה היה מחיר, זה היה מחיר השוק, לא לקחתי שום אגורה יותר, יפה. אבל לאחר זמן עמדו חיטים ב-30 דינר. לאחר כמה זמן עמדו החיטים, עלה החיטים, ועכשיו זה 30 דינר. זה לא 5 דינר, אלא 30 דינר. אז אמר לו, תן לי חיטאי, והגמרא חושבת שתסביר בדיוק מה היה מקרה כאן, זה מאוד מאוד מוכר. אבל בוא נסתכל, אז עוד פעם, תסתכל לצחי, מה קורה כאן? בהתחלה אני באתי לך צחי ואמרתי לך, אני רוצה לקנות קור בדינר, זהב. זה הכל 100%, הכל היה לפי השער, הכל 100%. ואמרת לי, טוב, תחזיר לי את זה בעוד שנה. בעוד שנה אני בא אליך, אני בא לצחי ואומר לו, תן לי חיטאי שאני רוצה למוכרם וניקח בהם יין. נכון, נכון, אני אצא לי את החיטים שלי, כי אני נתתי לך חיטים, הבאתי לך חיטים, תן את החיטים שלי, כי אני רוצה, בחיטים האלה אני רוצה לקנות יין שעכשיו הוא זול. מה אומר הלווה? הוא אומר לו, אתה יודע, למה שתלך ותתרוצת מהכל? יש לי יין. הוא אומר לו ככה, אמר לו, הרי חציך עשי אותה עליי ב-30, אני מקבל, אין 100%. באמת אני חייב לך חיטים, לפי הערך של היום זה 30 דינרים, אין בעיה. כי אני מחת לי חיטים, ואני מחזיר לך בדיוק אותו חיטים, עכשיו זה עלה, זה אין בעיה, חיטים בחיטים אין שום בעיה. זה שווה 30 דינרים, בסדר גמור, מקובל עליי. שעכשיו עלו וזה, כנראה, אני צריך לשלם לך עכשיו חיטים, שווה 30 דינרים, אין בעיה. אבל מה? של מה לך ללכת עכשיו, לתת לך חיטים, והייתי לך תמכור אותה ותקנה יין? תשמע, יש לי יין. אמר לו, הרי חיטיך עשו יותר עליי ב-30, והרי לך אצלי בהם יין. תדע לך, אז אתה, ומה? ואין בעיה, תלך לשוק ותראה כמה עולה יין, כמה זה 30 דינר, 30 ליטר, 30 ליטר עליי, ותבוא עליי מתי שאתה רוצה. יש לך כל השנה, כל שנה תבוא, תיקח את הזה, נניח הגעת למסקנה שהיין הזה ב-30 דינר זה 30 ליטר, יש לך חוף של 30 ליטר אצלי, ותבוא כל שנייה, כל פעם שאתה תרצה, אני אוריד לך עוד ליטר ועוד ליטר ועוד ליטר, שזה יהיה לך, ייגמר לך. אבל אין לו יין. זה אומר שמה, כרגע אין לו יין, אבל אומר שמה, זה חוב עליי, אין שום בעיה. אתה תלך תבדוק כמה זה עולה יין, ואתה גם ככה לא רוצה לקנות זה מיידית. אז אני בכל מקרה, זה יהיה חוב, ואני בעצם, אני נותן לך, מתחייב לתת לך לפי השער של היום, אני נותן לך את היין. אומרת המשנה, במקרה כזה זה אסור, אסור לך. למה? אז מה תסביר? למרות שאתה שער, לכאורה הכל פיקס, הכל כשר לחלוטין. אני באמת חייתי 30 דינרים, ואני נותן לך 30 דינרים. אתה רוצה יין, אין בעיה. אתה כמה עולה יין כרגע, בדיוק לפי השער של היום, אז ככה מגיע לך ליטר, אני נותן לך את היין האלה. אבל כרגע יש לך קיצרון אחד שאין כרגע יין בעצמי. רק אני אומר, זה כאילו חוב כזה, ומתי שתרצה, אתה תבוא, תיקח את היין, אין שום בעיה. אומרת, הגמרא זה אסור. אז מה תסביר, למה וכולי, זה מאוד מורכב, נשאיר את זה כרגע. טוב. עכשיו אומרת הגמרא,
אז יוצא לפי זה שאם הוא היה מחזיר לו את החיטים,
אם היה מחזיר לו את החיטים, אין שום בעיה.
למרות שהמחיר שלהם עכשיו יותר יקר.
אפילו יותר מזה הגמרא רוצה לדייק. אם היה לו יין, אין לו שום בעיה. אפילו שלא אין לו, אם היה לו במחסן יין, והוא לא רוצה לקחת את היין כרגע, אבל אני אומר לו, שמע, לך תראה כמה שער ואני אתן לך בדיוק יין ככה, מתי שאתה תרצה, אין גם כן בעיה. כי אם יצא השער, ואם יש לו יין, כל הבעיה כאן שאין לו יין, אז כאילו מגלגל חוב. נעזוב, זה כאילו, זה הופך להיות, למרות שזה כאילו מקח רגיל, לא. זה נקרא כאילו גלגול חוב, זה כאילו הלוואה חדשה. ולכן, אסור. ככה עומד הגמרא. המשנה. עכשיו הגמרא מתחילה להיכנס את העומק. מי זה שביק לרבי, לרבי דאורייתא, וכאן מפרש דרבנן, מכלל, דאורייתא דנשך לתרבית חד המתנהים. הגמרא מבינה, היא אמרה איזו נשך ואיזו תרבית. הגמרא כאילו הבינה והביאה דוגמאות של נשך והביאה דוגמאות של תרבית. מה הגמרא מבינה צחי? שהנשך זה מדאורייתא. ועכשיו פתאום אמרת איזו תרבית, נתת דוגמאות של תרבית ומדרבנן. אז מפה יוצא שהנשך ותרבית שכתוב בתורה זה אותו דבר. אתה אומר לי איזו תרבית, תרבית זה כאילו משהו חדש, משהו מדרבנן. אומרת הגמרא איך זה יכול להיות, תקן לך כאילו בפסוק. הרי כתוב בפסוק, כתוב נשך ותרבית. לכאורה, בתורה, גם תרבית נקרא מדאורייתא.
מה זה תרבית ומה זה נשך? נשך אמרנו זה
ריבית,
ידוע. אבל
מה זה תרבית? הסברתי לך, מה זה נשך וזה תרבית. התורה קורא לזה נשך ותרבית, למה? כי ברגע שאני נושך אותך, השני מרבה את הכסף שלו, המלווה מקבל את הכסף,
זה נקרא מרבה.
זה נקרא שהוא מרבה. אחד מחסיר את הכסף שלו, והשני מרבה את הכסף שלו על חשבונך. זה נקרא נשך ותרבית. לכאורה זה אותו דבר. אז עכשיו אומרת הגמרא, מכלל דנאורייתא דאורייתא נשך ותרבית חד המתנהי. דאה קראי כתיבי נשך וכסף ותרבית. אומרת הגמרא, איך זה יכול להיות? הרי במשנה, בתורה כתוב נשך, כסף ותרבית. לכאורה, נשך ותרבית, שניהם דאורייתא. ואתה עכשיו אומר לי שתרבית זה כאילו מדרבנן, איך זה יכול להיות? הבנת את השאלה, הרצל? יפה. באמת, מה, ותסברה? ואם כאן נשך ולא תרבית, ותרבית ולא נשך, מה אתה משאה אותי? הרי ברור שהנשך ותרבית שכתוב בתורה זה אותו דבר, זה אחד הם, כי לא יכול להיות נשך בלי תרבית ותרבית בלי נשך. כי אם אני מחסיר לבן אדם, אני במול צחי. אז אם אני מחסיר ממני, ברור שהוא מקבל עכשיו את התסלפת. אז זה ברור, אין כזה דבר שאני יהיה לי נשך והוא לקבל את התרבית. אין כזה דבר, אנחנו שנינו בני ביחד, אז לא יכול להיות מה. וכי יש כזה אפשרות שנקרא נשך בלי תרבית ותרבית בלי נשך, זה חייב להיות שיהיה אחד, זה לכן נשך ותרבית שכתוב, זה בעצם זה אחד, הוא אחד מבצעים. עכשיו הוא באמת אומר, לא, אולי נגיד באמת שיש מקרה של נשך בלי תרבית, או תרבית בלי נשך. זה לא חייב להיות. אז הגמרא מנסה להגיד שיש כאילו אפשרות כזאת, ואז מה הדוחה? אומרת הגמרא, נשך בלא תרבית, אז מה אתה רוצה להגיד לי? שיש כזה אפשרות, אם התורה כתבה נשך ותרבית, הכוונה ששני דברים שונים, שיש נשך גם בלי תרבית, ותרבית גם בלי נשך, זה שני דברים שונים. אז איך זה יכול להיות נשך בלי תרבית? איך היא דמי? אומרת הגמרא ככה, בואו ניקח דוגמה, יש לנו נשך בלא תרבית. איך זה יכול להיות? זו שאלה קשה, איך יכול להיות נשך, אני עובד מולך, נותן לך כסף, זה נקרא שאני מחזיר את הכסף שלי, ואתה לא מרבה כסף אצלך, איך זה יכול להיות? עומד אמר לה, איך היא דמי? עומד אמר לה, דאוס זה 100 ב-120. שיבואו 100 פרוטות של נחושת, על מנת שישלם לו 120, ומעיקרה, קיימה 100 דדנקה. בתחילה, בשאר הלוואה, היו 100 פרוטות שוות 100 של כסף. ובסוף, 20 בדנקה. תראה, מה הוא אמר? זה מאוד מאוד, לא יודע, זה הוא צריך להביא, אבל ככה זה קרה. הוא אומר לו, שמע, מורדו, אני נותן לך 100, בדרך כלל 100 פרוטות זה דנקה אחד. זה נקרא, דנקה, כן, זה נקרא, במטבע שנקרא דנקה. 100, וקיים 120 בדנקה. עכשיו, אומר לו, שמע, אני נותן לך 100 פרוטות, על מנת שתביא לי 120 פרוטות לכאורה, זה ממש נקרא ריבית. אבל, הוא אומר, זה לא ריבית, למה זה לא ריבית? כי באמת עכשיו, באמת המאה הפרוטות, הוא יודע, נניח שהוא יודע שהממשלה פרסמה, שבעוד שנה זה יועלה ב-20%. הוא יודע את זה. הוא אומר, שמע, אני נותן לך 100, אתה תחזיר לי 120. לכאורה, אני מבחינתי, כאילו אני נותן 100, ואני אקמר, ואני צריך לתת כאילו 100, ואתה צריך לתת לי 120. אז לכאורה זה כאילו ריבית, אבל מבחינתך זה לא אותו דבר, למה? כי המאה ששווה כרגע, בעוד שנה בדיוק, שאותו 100 בדיוק, מבחינה ערך כספי זה אותו דבר בדיוק. אז כאן יוצא, שאחד נותן יותר פרוטות, אבל מצד שני, מה קורה? הוא מבחינתו, זה לא ירבה לו את הכסף, זה בדיוק אותו דבר. אז עוד פעם, דאוס פי 100 ב-120, הוא באמת מכר לו את הזה 100, נתן לו כאילו, ירבה לו 100, 100 פרוטות, על מנת שישלם לו 120, אבל מעיקרה קיים 100 בדנקה, באמת בשעת ההלוואה, באמת היה שווה 100 ו-100, אין שום בעיה. אז אם אתה היית אומר לו, קח עכשיו 100 ותחזיר לי 120, עכשיו, ברור שזה ריבית. אבל הוא אומר, תחזיר לי 120 בעוד שנה, אבל בעוד שנה 120 שווה בדיוק 100.
יעני, הערך שלי...
כן, רק, ככה זה היה המציאות. אז מה קרה? ובסוף, קיים 120 בדנקה. הנשך איקה. וכאן נביא זה שווה נושך את הלווה. כי המלווה... נתן לו 100, ולכאורה הוא מקבל 120, תכלס הוא מקבל 120. אבל, זה שכאן נהנה מדבדלו היהיב. אבל תרבית דקה. אין בזה, למה? זה דנקה אוספי ודנקים, זה קשקיל מיני. כלומר, אבל לגבי התרבית, לא כאן הרוויח שום עבורה. כי באמת, המאה ומאה ועשרים שווה בדיוק אותו ערך. מצאנו כאן נשך ולא תרבית. אומרת הגמרא, זה לא יכול להיות. סוף סוף, אי ותר מעיקר העזה. אתה לא יכול לחזוק את המקל בשני קצותיו. זה עוד יכול להסתכל הכל לפי השער עכשיו, או לפי השער בעתיד. אתה לא יכול להגיד, האם תלך לפי שער עכשיו, לפי שער בעתיד. אין כזה דבר. באמת אומרת ככה. סוף סוף, אי ותר מעיקר העזה, אם אתה תלך לפי השער של היום, אז ברור שיש כאן נשך עוד נפטפית. אתה לקחת 100 ואתה מחזיר לו 120. והיא, הרי נשך הרי צרביץ. אין מה לעשות, אם תסתכל, אתה לא יכול לקחת בשני נקודות זמנים ולהשוות. אין כזה דבר. אם או מסתכלים תמיד לפי שער מסוים, לפי נקודה מסוימת, נקודת ייחוס חייבת להיות אותה נקודת ייחוס. אז אם זה תסתכל באותו רגע, אז אם אתה אמרת 100 ו-120, יש לך גם נשך וגם תרבית, ואם תלגיד מעיקרה, זה גם עיקר. והיא בתר, בסוף הזאת, לא נשך עיקר ולא תרבית עיקר. כי באמת, נתת לו 120, ותשופן 120. זה בדיוק מה זה? בדיוק זה היה לפי השער והבסוף, כאילו נתת לו 120 וקיבל 120, אז אין לך לא נשך ולא תרבית. אתה לא יכול לשחק אותי, להגיד לך נשך ולא תרבית, כי יש עוד דברים נשך ותרבית באותו שנייה. אחד מקבל זה, ואחד מוסיף. אבל להגיד פתאום שני זמנים, זה פסקל לזמן אחר, זה זמן אחר, זה לא הסיפור. טוב. אז באמת, מה אתה יכול להגיד את הדבר הזה? להגיד את הדוגמה של נשך ולא תרבית, להגיד את הדוגמה הזאת שזה בזמנים שונים, זה לא הולך. אלא מה תגיד? תרבית ולא נשך. אולי נגיד, יש לך אפשרות של תרבית ולא נשך. איך זה יכול להיות? זה אותו שאלה ואותו דוגמה ואותו דחייה. אומרת דוגמה, ועוד, תרבית בנשך יחידה מי, ועוזיב 100 פרוטות ב-100. הוא באמת בהתחלה אמר לו, נותן לך 100 פרוטות ותחזיר לי 100. שמעיקר רק עם 100 בדנקה. באמת בהתחלה היו 100 בדנקה. ולבסוף 100 בחומשה. שוות ל-100 ובסוף זה היה שווה 105. אז מה יקרה? אם אתה לא מתגמר אותו דבר בדיוק, אז כאן, עוד פעם, מצד אחד לגבי הערך זה אותו דבר. מצד אחד מביאים נשך כאן זה היה 100 זה 105, אבל מצד הערך זה אותו דבר. אז עוד פעם, יש כאן תרבית ופחונה בלי נשך. עומד תגמר זה אותו דבר. זה אותו דחייה. אם אתה לא יכול לסכם בנוגעים בנקודות זמנים שונים, אתה חייב להיות אותו נקודת ייחוס. אז אם זה מתחיל להיקרה, אז אם זה בתחילה להיקרה, אז לא נשך עיקר ולא תרבית עיקר, כי בהתחלה אמרת לו 100 ו-100, אז אין בעיה. ואם תגיד בסוף, אז מה? הרי נשך ואין תרבית, כי נתת לו 100 וקיבל 105, אז כאן ממש גם החסרת והוא גם הוא קיבל יותר 5. אבל בקיצור, המסקנה היא שלגבי אין כזה אפשרות נשך ולא תרבית תרבית, אבל נשך, כי אתם מסתכלים על אותו נקודה בדבד. לא מסתכלים על ההלוואה בצד אחד וזה בנקודת ייחוס אחרת, זה לא הולך כזה דבר. לכן אין כזה דבר. אלא היה אמר רבא, אי אתה מוצא לא נשך לא תרבית, תרבית לא נשך, ולא חלקה כתוב, אלא לעבור עליו בשני לבים. לכן הגמרא מגיעה למסקנה, באמת, מה שהתורה כתבה נשך ותרבית, לכאורה זה כאילו שהתורה אמרה לא נשך ולא תרבית. זה כאילו שני, זה, איך זה יכול להיות? זה הרי אותו דבר. ואתה אומר, למה כתבה את זה כתב? כי היא רוצה שתחייב אותך בשני לבים. שלא, כי זה כל כך חמור, אני רוצה להגיד לך שבאותו פעולה שאתה עושה, אתה עובר שני לבים ולא לב אחד. אבל באמת, הנשך, אותו פעולה עצמה, זה אותו פעולה עצמה. ואותו פעולה עצמה, זה פעולה אחת. אין נשך ולא תרבית ולא תרבית ולא נשך. כי באותו רגע שאתה עושה נשך, אז השני מקבל תרבית והפוך. אבל למה התורה כתבה נשך ותרבית, ככה כתוב בפסוק? כתוב כסף, איך כתוב בפסוק? את כספך לא תשם ולא למשך וברבית לא תתן אוכלך. בקיצור אתה רואה שכאילו יש גם תורה כתבה גם נשך וגם תרבית כדי לחייב אותך בשני לבים. טוב, עד כאן הגענו למסקנה. המסקנה היא שמבחינת התורה אנחנו מדברים נשך ותרבית אותו דבר בדיוק, כי אין נשך ולא תרבית, לא תרבית ולא נשך. וכל למה כתבה התורה גם לשאול נשך וגם תרבית כדי לחייב אותך בשני לבים ולא בלב אחד. טוב, תענו רבנה. את כספך לא תיתן לו בנשך. על מי מדובר כאן? את כספך, כאן מדברים על המלווה. כתוב את כספך, עכשיו הגמרא כאילו מביאה איזה לבים עובר המלווה. ויש כאן בתורה כאן מדברת על לווה, יש פסוקים על הלווה ויש גם על העדים וכו'. אז עכשיו מה בגלל? את כספך לא תיתן לו בנשך, ובמרבית לא תיתן אוכלך. אין לי אלא נשך בכסף, וריבית באוכל. נשך באוכל מניין. לכאורה, התורה כתוב כל כך, הלוואה כתוב, איך היא אחרי משתמשת בצחי? קבועי כספך לא תמצא לי בנשך. כלומר, הנשך שייך בכסף. כסף תמורת כסף אסור לך. זה כתוב, ובמרבית לא תתן אוכלך. האוכל, פירות, הולך לך בריבית. זה נקרא מרבית. אז כלומר, אסור לך לתת אוכל שאחר כך תקבל יותר אוכל, ואסור לך לתת כסף שאחר כך תקבל יותר כסף. זה נקרא נשך וזה תרבית. אבל מה יקורה אם אני נותן לך נשך, כלומר נותן לך כסף ואני נחזיר לך יותר באוכל? זה לא כתוב, כתוב רק בתורה נשך בכסף ומרבית בפירות. אבל עיניים שגם אם נותן לך כסף ואתה מחזיר לי תמורה זה בפירות אבל ביותר, זה גם כן נקרא מהתורה אסור. תלמוד לומר נשך אוכל. לא, כתוב בפסוק אחר, כתוב, לא תציג לאחיך נשך כסף, נשך אוכל. אז מה אנחנו רואים? כתוב, הרי, כתוב, לא תציג לאחיך נשך כסף ונשך אוכל. ככה כתוב בפסוק אחר בדברים. הרי, שגם באוכל נאמר לשון נשך, מה אתה רואה? שגם באוכל כשייך נשך, כי התורה כתבה גם לשון של נשך על אוכל. אז הנה אנחנו רואים שגם כסף, בפירות, גם כן, זה נקרא נשך, זה נקרא מהתורה. זאת אומרת, אבל ריבית בכסף לא כתוב. איך אתה עכשיו תוכיח לי שריבית בכסף גם כן? כלומר, נתת לו אוכל ונתת לו יותר כסף. ריבית בכסף, מאיפה? תלמוד לומר, נשך כסף. גם כן, גם בכסף כתוב נשך. שמה? שגם... וגם בכסף כתוב בזה, וגם באותו פסוק כתוב נשך כסף. עכשיו, לכאורה, אז מה אנחנו רואים? אנחנו חושבים שאתה שומע צחי? אנחנו דברנו, נשך כסף על כסף כתוב מפורש. פירות על פירות כתוב מפורש. כסף על פירות כתוב. למה? כי כתוב, גם במקום אחר כתוב נשך אוכל. עכשיו, איך אתה יודע שגם אוכל על כסף, מרבית על כסף, זה לא כתוב בפסוק. אומרת הגמרא, מכיוון שכתוב נשך כסף פעמיים, הרי נשך כסף, הרי כתוב בדברים, וכתוב עוד פעם, כתוב פסוק אחר, נשך כסף לא תיתן. כמו שקראינו בפסוק. כתוב עוד פסוק, כתוב נשך כסף ונשך תרבית לא תיתן. אז מכיוון שנשך כסף לא כתוב, למה כתוב עוד פעם נשך כסף? יש לנו כלל, אם אינו לעניין עצמו, תן לעניין אחר. אז לכן אני נותן את הדבר הזה על תרבית לכסף. כלומר, מה יוצא מפה צחי? שלגבי כסף על כסף כתוב מפורש. לגבי פירות על פירות כתוב, שני מפורש. לגבי פירות על כסף, זה לומדים מפורש שכתוב גם בכסף, כתוב גם בפירות כתוב נשך. אבל לגבי מרבית לכסף על פירות, זה אנחנו לומדים מאיתור. מכיוון שנשך כסף כתוב פעמיים, אז זה מיותר, אז לכן אנחנו לומדים על דבר שלא כתוב, וזה נקרא מרבית על כסף. אז מה יוצא בסוף? שלושה דבר, שורה תחתונה, אי אפשר ריבית הולך לך בכל הכיוונים. גם כסף תמורת כסף, גם כסף תמורת אוכל, גם אוכל תורת אוכל, גם אוכל תורת כסף. בכל מקרה, אם נתת א' וביקשת אחר כך לקבל יותר, אז זה נקרא מהתורה. טוב. עכשיו עומדת הגמרא. הכותב יפה זה מה? אלא בלווה. כי כל הפסוקים האלה כתוב שנשך של מרבית כתוב על הלווה. כתוב עוד פעם, איפה כך כתוב בפסוק? את כספיך לא תיתן לו בנשך ובמרבית לא תיתן אוכלך. הגמרא מבינה שכאן מדובר מה זה את כספיך לא תיתן לו בנשך. תשמע צחי, דבית על הלווה. את הכסף שלך של הלווה אל תיתן לו שימשך אותך, אל תיתן לו למלווה. אז כאילו התורה הזהירה את הלווה שגם הלווה אתה, אפילו אתה מעצמך, אתה אל תיתן שהכסף שלך ילך, יחסר לטובת המלווה. אז הגמרא עכשיו אומרת, את כל מה שאמרת שאתה חייב שללה ועם נשך והכל, נשך וצרבית זה כתוב מפורש לגבי הלווה. אבל במתבי מלווה, מניין שגם הוא עובר השללה, לא יודע, במקרה כזה, אין לי אלא מלווה. במלווה מיניים? אומרת הגמרא, נאמר נשך בלווה. כתוב, לא תשיך לאחיך נשך. ונאמר נשך במלווה. את כספך לא תיתן לו בנשך. זה הפוך מה שאמרתי. מה זה את כספך תיתן לו בנשך? כאן מדברים על המלווה. את הכסף שלך, אל תיתן ללווה בנשך. כלומר, את כספך לא תיתן בנשך, נדבר על המלווה. ומה שכתוב, לא תשיך לאחיך נשך, זה הלווה. כלומר, אתה הלווה, אל תיתן לו שינשכו אותך. לא תשיך לאחיך נשך. אז כאן, לא תשיך לאחיך, זה על הלווה. ואילו על המלווה, את הכסף בחלטה בנשך, זה במלווה. מה נשך אמור בלווה, לא חילקת לו בין כסף ובאוכל, בין בנשך בין בתרבית, אבל נשך אמור במלווה, לא תחלוק בין כסף, כמו זה בגזרה שווה. זה הגמרא כאן אומרת, בכל מקרה, לגבי הלווה, כתוב בפורש למדנו, שבאמת בכל מקרה אתה עובר שני לווים, גם בכסף וגם בתרבית, בכל מקרה. אבל במלווה, בגזרה שווה, כתוב נשך נשך, ולכן כמו ששמע אתה עובר בשני לווים, אז גם פה אתה עובר בשני לווים. עכשיו, עד עכשיו למדנו שאפשר כסף בכסף או כסף בפירות, יש כאן ריבית. מניין לרבות כל דבר. מניין לצב שגם אם נותן לך עכשיו לא כסף ואוכל, כי אתה לא דיברה על מרבית שזה אוכל, אוכל, כזה בפרש אוכל, ודיברה על כסף. מניין לך שאני עכשיו מלווה לך דבר אחר, שהוא לא כסף ולא אוכל, שגם פה שייך כאן ריבית, ואסור לך לעשות את הדבר הזה. כן? אם אני מלווה לך פריג'דר, ואני אומר לך, תן לי עכשיו פריג'דר ומכונת כביסה. שגם כן אתה עובר כאן על ריבית. אז מניין לרבות כל דבר, תלמוד לומר נשך. כל דבר אשר ישך. נשך זה נקרא כל דבר שנשך. זאת אומרת שאתה מחסיר את הכסף שלך, אז גם כן אתה עובר על נשך ותרבית. אז לכן אנחנו למדנו עכשיו מהתורה שכל דבר שאתה עכשיו שייך בו נשך, גם בפירות, גם בכסף, גם בפריג'דר וכל דבר, אסור לך לדאוג שאתה תחסר ותיתן למישהו אחר בגלל ההלוואה הזאת. טוב, עד עכשיו למדנו את הכל, מהתורה זה ככה. רבי אלעזר אומר, אז מה למדנו? ברייתא מפורשת, שלומדת את זה את הנושא של הלווה והמלווה ונשך ותרבית וכל דבר, לומדים את זה גם מנשך, ולשון של התורה נשך ותרבית, וגם מגזרה שווה, נשך נשך. בא רבינה, והגמרא תשאל שאלה מאוד פשוטה, איך יכול רבינה יכול לחלוק על ברייתא? רבינה אומר, לא נשך באוכל ולא ריבית בכסף צריך לקרוא. לא צריך בכלל, לא צריכים בכלל את הדבר הזה, זה ברור. דיקטיב את הספיכה ותתינו בנשך, ואכלת במרבית, ואכלת ואוכליך ותתין במרבית, כדי אמרת. אבל אשתה תכתיב את כספך לא תיתן לו בנשך ובמרבית הם לא תיתן אוכליך וקרא באחי את כספך לא תיתן לו בנשך ובמרבית בנשך ומרבית לא תיתן אוכליך. בית הגמרא כאילו רבינה אומר מהשון הפסוק עצמו אני בכלל לא צריך גזרה שווה, לא צריך כלום. מהשון עצמו היא באמת היה כתוב בתורה לא בנשך, כלומר, אם היה כתוב דיקטיב, את כספך לא תיתן בנשך. קודם כל, חילקה. את כספך לא תיתן בנשך. ואוכלך לא תיתן במרבית, אתה צודק. ואז אני צריך לשאול, כאילו, זה שני דברים שונים לגמרי, ואז אני צריך לדעת מאיפה לומדים את זה, על השני, הכל כמו שאמרת. אבל התורה לא כתבה את זה ככה. התורה כתבה, את כספך לא תיתן לו בנשך, ובמרבית לא תיתן לאוכלך. פתאום יש שמצת הכוונה. בהתחלה כמה את הכסף לא תיתן בנשך. היית צריך להגיד, לפי זה תחי, וביכולך לא תיתן ריבית. כי זה בדיוק את אחד מקביל השני. אבל כאן התורה שינתה וכתבה את כספך, ופתאום במרבית לא תיתן תוכלך. למה היא שינתה? קריא באחי, אז צריכים לקרוא ככה את כספך לתן לא בנשך ולא במרבית. ובנשך ולרבית לא תיתן אוכליך, אתה שומע? זה לימוד מאוד מעניין. מה הגמרא אומרת? ככה רבינה אומר. אם התורה הייתה אומרת
ברוך אתה אדוני בעולם שהכל מסתדר. כן, אז אם היה כתוב הרצל, אם היה כתוב את כתפך נתתם בנשך, בית אוכלך נתתם במרבית, זה ממש מקביל. הייתי מבין שיש כאן עניין של נשך לבד, מרבית לבד, אוכל לבד, וכמו שלמדת את הלימוד. אבל התורה כאן שינתה וכתבה נשך בהתחלה, סליחה, כסף בהתחלה ואוכל בסוף, ונשך ומרבית כתבה צמות. אז כאילו שאני יכול לקרוא נשך הולך לך גם על כסף וגם, הכסף הולך לך גם על נשך וגם על מרבית, וגם האוכל הולך לך גם על נשך ומרבית, לכן הנה אנחנו לומדים שבאמת גם במרבית, גם באוכל, אתה עובר שני לבים ולפות עובר שני לבים. מכיוון שהתורה שינתה את הכיוון וכתבה את זה לא בדרך הרגילה שצריכה להיכתב, לכן אני יכול ללמוד זה גם בלי גזירה שווה, בלי כלום. עכשיו, מה מקשה רבינה? איך אתה, מה, אתה יכול לחלוק על ברייתא? הרי הברייתא אמרה שלומדים את הכסף ואת הרבית לא מכשינוי הלשון, אלא מגזירה שווה. אז איך אתה לומד כזה דבר פתאום, אתה אומר לי, לא, לא צריך את הגזירה שווה, לא כלום. בגלל שהתורה שינתה את, את הנוסח וכתבה נשך ותרבית ביחד, וכסף בהתחלה כאן, וכאן ה... והבסוף זה האוכל, אז זה אומר שכאילו באוכל אתה עובר השני, וגם בנשך אתה עובר השני. לא צריך לא גזירה שווה כלום, איך זה יכול להיות? נתן לנאמר, נאמר. הרי כתוב מפורש, בגלל גזירה שווה. עומד הגמרא, אחי כאמר. באמת, הבחיזה, והבלטה לא חוקי. אלא, אילו היה נאמר בקרה, אין כתפך עוד תצאנו בנשך, באופן שיש לו עוזר, הייתי אומר גזירה שווה. באמת, אם אתה תצק, גם הצנן אומר ככה. בכורה, אם התורה הייתה באמת כותבת, כמו שאמרת, כסף ותרבית ביחד, אז באמת לא הייתי צריך לכתוב את הדבר הזה, זה הייתי לומד ביחד. אבל אם התורה כותבת את זה, מה בכזה, לא תקרא נשך, כתפך אותי בנשך, ואוכלך לבצל בריבית, אז הייתי בא ואומר, באמת, זה לא שווה הכל ויפה. אבל כאילו זה כאילו אילו. זה באמת אמר, הכי כאמר, אילו לא היה נאמר קרא, אם לא היה כתוב את כספך לתן לו בנשך, בשינוי הסדר, אז מה הייתי אומר? זה לא שווה, זה כמו שאמרת. אבל עכשיו כשנאמר קרא, אז זה לא שווה, לא צריך כדי ללמוד מן הדבר הזה. כלומר, כאילו התורה, כאילו קרא בחיזה בא ואומר, זה כאילו תיאורטי. באמת, אם היה כתוב, כמו שאמרת, היה כסף בהתחלה, כסף יותר מהאזרח וזה, אז באמת צריך לגזר השבה. אבל עכשיו אם היה כתוב ככה, אם היה כתוב ככה, אז באמת צריך לגזר השבה. אבל בתורה כתבה בצורה כזאת, אין כתבך יותר נשך, לכן צריך את הגזר השבה. כלומר, כאילו, והנה אומר, אילו לא היה, אם אתה רואה את המשנה את הכיוון, והיית כותב את נשך ותרבית ביחד, אז היית באמת צריך לגזר השבה. אבל התורה, מה לעשות? היא לא עושה ככה. לכן אנחנו זקוקים לגזר השבה. אז אומרת הגמרא, אז הוא ככה, אין לגזר שווה, למה לי? אז למה צריך לגזר שווה? למה התורה בעצם, למה זה? היית כותב את זה כספך ותרבית והכל, לא צריך את הגזר שווה, למה צריך את הגזר שווה? אבל אמרה, נשך לכל דבר ישך, נכון, מכיוון שאת זה לא הייתי לומד, בכל מקרה, גם אם הייתי כותב את זה, הייתי צריך את הגזר שווה בשביל שאר דברים, כמו שלמדנו. כסף ופירות אני יכול ללמוד, בסדר, או בגזרה שווה או מהצמידות של המינים. אבל דבר אחר, שזה לא כסף ולא תרבית, אני חייב את הגזרה שווה. כי בלי גזרה שווה אני לא יכול, כי התורה לא כתבה, כתבה רק כסף ורק פירות. טוב, אמר רבא, נחזור. למה לי, וכתב רחמנה, לאו בריבית? עכשיו, אני שואל אותך צחי שאלה מאוד מעניינת. מה זה, תגיד לי, מה זה עונה, ומה זה ריבית, ומה זה גזל? אז זה אותו דבר, בדיוק אותו דבר. שומע את הרצל? ריבית, מה קורה בריבית? התורה אסרה שאתה החשבוני תיקח, כלומר, אתה נותן לי 100 שקל, ואני נותן לך 120. זאת אומרת, אתה מחזיר ממני 20, ואתה מקבל 20 תוספת. גם גזל אותו דבר. וגם גנבה זה אותו דבר. מה אתה עושה? יש לך כאן דבר שהוא שלך, ואני לוקח ממך, כלומר, אני מחסיר ממך את הדבר, ואני מוסיף עכשיו לנכסים שלי את הגזל של גזל, גם גניבה אותו דבר, והגמרא תגיד עוד כמה דברים. אז למה צריכים להגיד לי לאו מיוחד על כל אחד ואחד? הבנת את השאלה? אמר הבא, למה נכתב רחמנה בריטית? וגם בעונה וגזר. עכשיו הגמרא אחר כתגיד גם לגבי אותו דבר, זה גם גזרה, אצלך גם גניבה, זה אותו רעיון, וגם עוסק שחר שכיר, ויש כאן עוד כמה דברים. למה? כרגע הגמרא מתמקדת בשלושה דברים. הרי גם ריטית וגם גזר וגם עונה, זה אותו עניין. שאחד מחסיר את הכסף שלו, והשני מרוויח כתוצאה מההחסרה של הכסף שלו. אז למה צריכים לאו מיוחד גם על גזל, וגם על ריבית, וגם על עונה? אומרת הגמרא צריכה. אומרת הגמרא, תדע לך שלמרות הכל אנחנו צריכים את הדבר הזה, אתה רואה את הצחקים, הייתי מוטב רק אחד, לא הייתי למד את השני. למה? עכשיו הגמרא מסבירה. די כתב רחמנה לאו בריבית, הייתי אומר רק בריבית, אסור לך, למה? כי אתה מחסיר בן אדם ומעביר לשני. הייתי אומר, משום דחידושו, ואפילו בלובי עשרה רחמנה. הייתי אומר, זה ממש, זה יכול אפילו נגד ההיגיון. אני לובי, אני אישי, בא לצחי, ואומר לה, אני רוצה, תן לי עכשיו 100 שקל, אני אתן לך 120 שקל, אפילו מי מתאים, בלי שהמלפיה בו. לכאורה, מה הבעיה בזה? מה הבעיה? לא, אתה אומר לך, גם אם אתה תוצא מעוזמתך, מדעתך, תבוא ותגיד, אני רוצה, תן לי 100 שקל, אתן לך 120 שקל בעוד שנה, עשו לי, לא מיליון שהמלווה כאן בא ועוקץ אותך, אתה מעצמך. אתה אומר, זה חידוש. הייתי אומר, אפילו בלובי עשרה רחמנה. לכן, אבל בגזל, זה בטח ובטח שזה לא מדעתך, וגם בחולין עוד, וגם בעונה, כי בעונה, אז מה יקרה? אז לכן הייתי לומד את הנושא של הגזל ואת האחורים לו ואת ההונאה. כי בהונאה אתה לא יודע. אתה בהתחלה אתה לא יודע שבאמת שווה פחות או שווה יותר, אתה לא יודע. אז לכן שמעתי אומרת, אני לא לומד ולא יכול לדעת. ושמה באמת, שמה אולי יהיה מותר. כי באמת בדעתך, מה זה משנה? זה כן. והיא כתב רחמנה עליו בגזל. היה אומר, משום
דבר כוחי. מה השאלה, דוד?
שאלה מאוד פשוטה.
למה צריך את כל השלושה
לבים? למה אם צריך לב, התורה לא כותבת סתם לבים. למה צריכים לכתוב לב הונאה, וגם הלב על גזל, וגם לב על ריבית? הרי כולם אותו דבר.
האם לא יכול ללמוד אחד מהשני?
נכון, אבל לא מהשני. מה כל העניין שלושתם? זה אחד מחסיר את הכסף של השני, והוא מרוויח את הכסף הזה, לוקח את הכסף הזה. אז לכאורה תגיד רק באחד, ואני אומר לכולם, אתה אומר לה, אי אפשר, כי כל אחד אני יכול לפרוך. כי אם הייתי אומר בריבית, אתה אומר, זה חידוש. זה דבר שבכאורה, מה הבעיה? שמה, לגבי גזל, בטח ובטח שיהיה אסור. כי אתה בעצם, אתה עושה בלי ידיעת חנכה, אתה לוקח לו ממש בנגד הזה, אבל לגבי לווה, אני ביוזמתי, בא לווה, בא ואומר לצחי, אני אצא מ-100 שקל, אתך 120 שקל, מה הבעיה בזה? שם הייתי עומד בחידוש, כן, שם באמת יהיה מותר. לכן אתה לא יכול ללמוד אחד מהשני. ואם כתוב בגזל, אז אני אומר גם כן, הייתי כתוב בגזל לא יכולתי ללמוד לא הונאה ולא לביקה. משום דבר כולכם, כי בגזל אני לוקח בניגוד, כלומר בכוח. אבל בהונאה, אין מה לא. אבל בהונאה לא לקחתי, לקחתי בכוח משהו ממך, לקחתי משהו, אני מוכר לך משהו. אתה רוצה תקנה, אתה רוצה לא תקנה, לא לקחת לך כלום, לא לקחת לך לא בכוח, לא בכלום. אז אחרי אתה לא יכול ללמוד גזל לגבי הונאה, אין מה לא. די כתב רחמנא לאו רק בהונאה, משום זה לא ידע במחיד. הייתי אומר, דווקא בהונאה, למה? לפי שבהונאה אין המתארי ידע שהונאו, אומר, הונא יכול למחול על כך. כלומר, הייתי אומר, בהונאה, אני בכלל לא יודע שלך אתה הונאת אותי. לכן לא שייך למחילה בכלל, לכן זה אסור. אבל זה יכול להיות, אם אתה גוזר אותי, אני יכול לבחור, אתה יודע מה, אני כבר לא רוצה את זה, לא משנה. אתה יכול להיות באופן כללי, ברגע שאתה יודע את הדבר הזה, אתה כן יכול לבחור. גם בהונאה וגם ריבית, אתה יכול לבחור. כי כאן אני אומר בריבית, אני יודע שאתה נותן לי יותר כסף, אני מוכן, אני בסדר, אני רוצה. בקיצור, אני לא יכול ללמוד אחד מאחד בכל מקרה. מכל אחד הייתי דוחה. אומרת הגמרא בסדר, אחד מאחד אי אפשר, ולמוד שתיים מאחד. אומרת הגמרא, אחד מאחד הלא עתיה, אולי תהיה ותת אחד המתארתי. תלמד שתיים מהשלישי, והשלישי יהיה מיותר, בטח מה הייתה שתיים? הייתה שתיים אתה רוצה לכתוב, והשלישי הוא מיותר. אומרת הגמרא, אולי נכתוב ככה, מה מתחילה עצמך? לא לכתוב לחמנה, לאו בריבית. כלומר, את הדף של הריבית זה לכתוב, ואת הריבית נלמד מגזר בעונה, ותהיה מהנח. כלומר, התורה תכתוב גזר בעונה, שזה אסור, וממני אני יודע שגם ריבית יהיה אסור. זאת אומרת, אי אפשר לעשות כזה דבר, למה? כי אפשר לפרוך. זאת אומרת, מה להנח שכן שלא נמנעת? כי גם המתענה וגם הגזלן זה לא מדעת של הנגזל ושל המתענה. הוא לא רוצה להפסיד את הכסף, גם המתענה לא רוצה, מה יודע מה יקונה. וגם הנגזל הוא לא רוצה לתת את הגזלה הזאת לגזלן. אז אתה אומר, שמה דווקא שלא בהסכמתם, שלכן לא מדעת. אמר בריבית זה מדעתי, אבל בריבית זה מדעתי, אני אומר לך תחילה, אני אומר לך צחי, קח מהכן ומהשגן ואין תן לך מהעצרים. אז שמה אני לא יכול ללמוד. לכן אתה לא יכול ללמוד מהשתיים אלה לאחד. בסדר. אומרת הגמרא, בוא ניקח שתיים דבר אחרים, ולימד השלישי. אלא אומרת הגמרא, לכתוב לחמנה, לאו בעונה. לא לכתוב לחמנה, את העונה לא לכתוב, ולכתוב רק את הריבית ואת הגזל, ומעט העונה נלמד משניהם. זאת אומרת, גם פה אי אפשר, למה? כי אני יכול לדחות להנח שכן אין דרך ממכר בכך. כלומר, הונאה זה דרך מלכה, זה דרך הרגילים, זה דרך של מלכה או מלכה. אתה קונה את הבוחר, אבל בזלה זה לא דרך של מלכה או מלכה. וגם ריבית זה לא דרך של מלכה או מלכה. לכן זה לא יכול ללמוד אחד מהשני. אז אין דרך מלכה או מלכה בכך. כי הייתי אומר, בהונאה, זה דרך מלכה או מלכה, לכן זה יהיה מותר, מה הבעיה? אין שום בעיה, זה הדרך. אבל אין עקב, אז לכן הגמרא אומרת להגעה, אוקיי, את השתיים האלה אי אפשר, אלא אומרת הגמרא, לא לכתוב לב, רחמנה, לב בגזל, ותיתי מהנח. הגמרא המסקנה אומרת, הגמרא לכאורה, אני בגזל לא אכתוב, ואני אכתוב רק בהונאה וריבית, וגזל אני יכול ללמוד, למה? כי אני לא יכול לפרוך, למה? כי אם אתה תבוא ותגיד לי, מה לריבית שכן חידוש, אני אגיד לך מה, הונאה תוכיח. הנה, זה לא חידוש, ובכל מה זה יעשו. ואם תגיד לו, שמע, מה לעונה שכן הוא ידע הוא מכין? אומרת, אמרת, 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 אולי לביא תוכיח. וחזר הדין, לא ראי זה, לא ראי כזה, לא ראי זה כזה, השאר שמלם מהם שהוא גוזלו. גם בריבית בעונה זה כן גוזלו, אף אני אביא גזל, כי גם בריבית וגם בעונה זה נקרא גזל, כי אתה לוקח כסף, בעצם לוקח כסף יותר מה שאתה צריך. אתה מרבית את הנכסים שלך, אז גם גזל זה אותו דבר. אז לכאורה המסקנה של הגמרא אומרת שאם הייתי כותב בהונאה וריבית יחדתי ללמוד באמת לגבי גזל ולא יחדתי לפרוך כי כל מה שאתם לפרוך ריבית חידוש אני אגיד לך הונאה תוכיח הונאה הוא לא יודע למכין אז יהיה ריבית תוכיח בקיצור כאן כן יחדתי ללמוד אז לכאורה המסקנה של הגמרא באמת יחדתי הגזל הוא מיותר הלב של הגזל הוא מיותר אז מה אני עושה עם הלב של הגזל? אומרת הגמרא אמרי אחי נמי אלא לב בגזל עמלים. אז באמת אתה צודק, באמת הגזל יוצא שזה מיותר. אז אם זה מיותר, אז למה התורה כתבה גם לב בגזל? אז אתה אומר, לקובס שכיר, שכר שכיר. שומע? יש כאן דין, אם אתה לוקח פועל יומי, אתה חייב לתת לו את הכסף שלו בסוף היום. לא נתת לו ביכולים לו. זה כאילו אתה גוזל אותו, אם אתה לא נותן לו את הכסף שלו, זה כאילו אתה גוזל אותו, לכן בתורה להגיד לך שבמקרה כזה אתה חייב עליו, ואתה אומר עליו, לגבי קובץ שכר שכיר יש חלב מפורש, שלא תשת הגזל, אומרים שהגזל מיותר, כדי להגיד לך על המקרה הזה, מה המקרה? שקובץ שכר שכיר, ואתה אומר לך, בקובץ שכר שכיר כתוב בהגל, ואתה אומר, אב ראה חינני, אלא זה עליו בגזל, למה לי? וקובץ שכר שכיר, ואתה אומר, קובץ שכר שכיר בהדר כתיבה. כתוב לא תעשוק שכר שכיר עני ואביון, אלא לעבור עליו בשני לווים. אומרת הגמרא, אתה צודק, וכאן רוצה להגיד לך, החידוש הוא שבעוסק שכר שכיר אתה עובר על שני לווים. גם עליו שלא תעשוק שכר וגם עליו של גזל. כלומר, אתה שעוסק שכר שכיר עובר השני לאווים. לכאורה, למה צריך את הדבר הזה? מה אמרת לי? הגזל מיותר, למה אפשר עוסק שכיר? תגיד, הגזל מיותר כדי להגיד על הנועה, על ההונאה ורבי שאתה עובר שני לאווים. מה אתה חייב ללכת ללכת לגבי עוסק שכר שכיר? הרי אמרת לי שלושה דברים. יש לי הונאה, ריבית וגזל. אז באמת הגמרא המסקנה, באמת, גזל מיותר. זאת אומרת, זה מיותר מה, למה לי? הגמרא רצה לעוסק שכר שכיר כדי לחייב אותו בשביל להגיד. בשביל מה? תגיד, הגזל מיותר כדי להגיד לך שגם בהונאה וגם בריבית אתה עובר שני להבין. למה אתה חייב ללכת לענות למשהו אחר? אבל אתה שאלה? אותו לא הייתי.
רגע, אתה מביא את הלאו שיוצא משניהם מהונאה וריבית. יוצא לאב,
התורה כתבה, התורה כתבה שלושה לאבים נפרדים על הונאה, על גזל ועל ריבית. שואלת הגמרא למה צריכים שלושתם? הגמרא הגיעה למסקנה שבאמת משתי דברים, אם התורה הייתה כותבת רק הונאה וריבית, גזל אחד ילמוד ולכת ולפוך. אז יוצא שהגזל מיותר, נכון? למה התורה כתבה עוד פעם לאב וגזל? הרי גזל אחד ילמוד את זה מהונאה וריבית. הגמרא רצה ואומרת, אתה יודע מה? בגלל שיש לי עוד איזה משהו אחר שנקרא עוסק שכר שכיר, אז שם התורה רוצה להגיד לי שאם אתה עושק אותו, אז אתה בעצם אתה עובר גם על עוסק שכר וגם על גזל.
רגע, מאיפה גזל? מעליו המיותר.
המיותר רוצה להגיד לך שלהטיל עליו גם על עוסק שכר שכיר, כאילו התורה באה ואמרה שלגבי הגזל לא צריך אותו. למה צריך אותו? כדי להעמיס על מישהו אחר, מקרה אחר, ששם יהיה חייב שתיים. יהיה חייב, גם עוסק שכר שכיר, גם גזל. ואת הגמרא, בשביל מה צריך לרוץ לזה? תגיד אותו דבר. תגיד את הגזל, למה הוא מיותר? הוא נכון הוא מיותר. למה כתבה אותו? כדי להגיד לך שגם בהונאה והריבית יעבור שתיים ולא אחד. למה אתה חייב ללכת לחתן את זה למשהו אחר? הבאת את השאלה. עומד הגמרא, קודם כל התחיל את השאלה. כל שכר שכיר בעת לכתיבה, ואת הגמרא לעבור עליו שני לאווים. ולא כמו בלבית ונועה, למה צריך ללכת לרוץ? ולהגיד לי שהגזל מיותר בשביל משהו אחר, בשביל עוסק שכיר. תגיד באמת שכאן מדברים בריבית ורבה, ולמה הגזל מיותר? כדי להגיד לך שעובר גם בריבית ואמנה בשני להבים. ולא כמו בריבית ואמנה, אבל בשני להבים. אומרת הגמרא, יש כלל, אחד מהכללים שהתורה נדרשת בהם, אתה שומע צחי? זה נקרא דבר שעומד בעניינו. יש לי גזל, אתה שומע? אני יכול להטיל את זה, להגיד שעליו זה בא להגיד העוסק שכר שכיר או על הונאה ועל ריבית. יש כלל שאומר, בוא נסתכל איפה כתוב את הנושא הזה של גזל. אני מסתכל בתורה, כתוב בדיוק על העוסק שכר שכיר. כמה כתוב? דבר עמיד בעניינו, מה כתוב בפסוק? כתוב בפסוק ככה, ובעניינת השכיר כתיב, כתוב לא תעסוק את רעיך ולא תגזון. מה אנחנו רואים? שהתורה כאילו בא להגיד לך שהגזל שייך לעוסק שכר שכיר, ולכן הגזל מיותר להגיד לך שזה הולך על עוסק שכר שכיר. ועל הונאה וריבית בכלל במקומות אחרים, ובכלל פסוקים אחרים בפרשיות אחרות. לכן יש לי כלל, אם אני יכול להגיד על א', שזה מעניינו, או להגיד שזה על משהו שלא עניינו, אז אני אגיד שזה מעניינו ולא מעניינו.